שלום, ברוכים הבאים, פרשת בשלח. אנחנו מתחילים, השידור הזה מתבצע מאולפני Flow Motion בניו יורק. תודה כרגיל לברכה טורנהיים, ליאנקי טייטלבאום המקצוענים, ולקרן דניאלי שמאפשרת לנו לשדר בשידור חי, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו גלי ישראל, וכמובן גם לנושאי אל על. השיעורים האלה משודרים גם בשמיים. השידור משודר מניו יורק, כי אנחנו השנה בניו יורק, בשליחות תנועת המזרחי והישיב אוניברסיטי, ה-YU, תודה רבה גם להם. תודה להודיה השחר וליהושע סיסקין על התרגום המתמשך לאנגלית של התכנים. כמה הקדשות קצרות ואנחנו מתחילים, כי יציאת מצרים מחכה. אבל השיעור מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן מימון, איתה בת יפה שיינדל, שולמית בת מרליז רבקה, יצחק צבי בן לאה, אבא של עמית שהוא מאזין יקר שלנו, ולעילוי נשמת הילד אייל גרוס. לרפואת דוד בן ינטה חווה נחמה, לרפואת חיה מוריה בת אסתר, לרפואת יאיר בן יערה, לרפואת אהרון בן דינה, אושרת בת יפה, דוב בן לובה וניר רפאל בן רחל ברכה. ויש לנו גם מזל טוב, מזל טוב גדול לבנג'י קורץ, בנג'י קורץ, הבן של אימי קורץ היקרה מכאן, מניו יורק, שהתארס עם גיטי אפרמן, מזל טוב לשניהם. כיף שמדי פעם יש גם הודעות כאלה בכל הבקשות ובכל ההקדשות. ואנחנו מתחילים, ברוכים הבאים להיסטוריה, פרשת בשלח, ספר שמות, פרשה רביעית, וזה קורה. הדבר שהובטח אי שם בתחילת ספר בראשית, הברית שנחרטה, האמירה שיום אחד, יום יבוא וזה יקרה, זה קורה. כך מתחילה פרשת השבוע שלנו, ויהי בשלח פרעו את העם. בסוף זה קורה. בסוף בעזרת השם זה גם יקרה. האמת והטוב מנצחים בסופו של דבר. עוד ינצחו את הטוב, את הרוע, את הרשע. השיעור מורכב הפעם משלוש שכבות מאוד פשוטות, אבל השכבה הראשונה קראתי לה העובדות. השכבה הראשונה היא מה באמת קרה, מה התרחש בשטח. אנחנו היום בעידן הפוסט עובדות. את אף אחד כבר לא מעניין מה העובדות, מעניין רק הנרטיב. אני זוכרת שלפני כמה שנים, מילון אוקספורד בחר את מילת השנה. כל שנה הם בוחרים את מילת השנה, שככה מאפיינת את התקופה. והם אמרו שמה שמאפיין את התקופה שלנו, זה פוסט-טרוץ, פוסט-אמת. אנשים כבר לא מעוניינים בעובדות. נכון או לא נכון, העיקר שזה ויראלי. True, false, יאללה, תן לי, כאילו, מה זה, העיקר שאפשר להטיח האשמות, זה מסתדר, אנחנו בעידן הפייק ניוז לכל הכיוונים. ובכל זאת, אנחנו קודם כל נצמדים לעובדות, במה שקורה בפועל, באירוע באמת המכונן הזה וההיסטורי הזה, בוא נרוץ קודם כל לעובדות הפשוטות, עוד מעט נראה למה זה חשוב, ולאן אנחנו לוקחים את העובדות האלה. ויית משה את ידו על הים, זה מה שקרה, כן? אנחנו מתחילים מהבסיס, זה מה שקרה. ויית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, לחרבה, ויבקעו המים, קריאת ים סוף. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, וירדפו מצרים, ויבואו אחריהם, כל סוס פרעו, רכבו ופרשיו אל תוך הים. עד כאן עובדות, information. ויהי באשמור את הבוקר, וישקף השם על מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויעם את מחנה מצרים. ויסר את אופן מרכבותיו, וינגהו בכבדות, ויאמר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. אבל זה לא נגמר, ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על הים, וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו, וית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נסים לקראתו, וינער השם את מצרים בתוך הים, איזו הגדרה יפה למה שמגיע להם בסוף לחטוף, וינער השם את מצרים בתוך הים, וישובו המים ויחסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעו הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. פסוק אחרון, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, ויר ישראל את מצרים, מת על שפת הים. עד כאן העובדות היבשות. יבשות זה לא בדיוק המילה, היה שם די רטוב, אבל מה קורה פה? בואו, מה ראינו לנגד עינינו? עד לפני רגע היה פה רוע, הוא נעלם, הוא טבע, אנחנו עוברים לשלב חדש, מציאות חדשה בחיים שלנו, התמודדות חדשה, עוד יש הרבה אתגרים, זאת לא נגמר, אבל עלינו רמה, עלינו קומה, לשלב משמעותי ביותר, זה מנגנון מופלא, ולזה בעצם קוראים יציאת מצרים. רגע אחד, אנחנו בצד אחד של הים, במצוקה קיצונית, וברגע השני, אנחנו בצד השני, הרוע נעלם וטבע, אנחנו ממשיכים קדימה. המנגנון הזה הוא לא אירוע היסטורי, הוא תהליך, מתמשך, חוזר על עצמו. שיעורי דקדוק קצת באנגלית, אנחנו אולי זוכרים מהתיכון, יש את הדבר שנקרא past progressive, ING. כל דבר הוא walk, אבל הוא גם walking, הווה מתמשך. ככה אני זוכרת שקראנו לזה בתיכון. יציאת מצרים היא לא יציאת מצרים. יציאת מצרים מינג, ING בסוף, היא הווה מתמשך, היא ongoing, היא עדיין הולכת, והאירוע הזה שאנחנו קראנו, אפשר לדון עליו רבות. אנחנו לא נדון בעובדות, לא נעסוק במשמעות, בחינתנו היום, של העובדות האלה, ככה פרשה נפתחת. בפרטים, דיווח, אפשר להגיד אינפורמטיבי, חדשותי, זה מה שהאנציקלופדיה הייתה מסכמת את האינפורמציה שהתרחשה. מכאן אנחנו ממשיכים. אנחנו יודעים, אגב, שגם הקרב על העובדות הוא קרב, הוא קרב, הוא דבר חשוב. בימים האלה הייתה, אפשר להגיד, דרמה משמעותית בתחום העובדות, בתחום ההכרה באמת ההיסטורית. הרבה אנשים מזלזלים בעסקת המאה, וזה בצדק, טראמפ בבחירות ובאימפיצ'מנט בהדחה, נתניהו בבחירות ובחקירות, אירועים דרמטיים סובבים את העולם, סיכוי שהתוכנית תמומש בעיניי שואף לאפס, אם לא אפס מאופס. אתה לא לוקח את התוכנית ועושה לה העתק הדבק למציאות המזרח תיכונית שלנו. בואו, כן? ובכל זאת, זו דרמה. למה? בגלל העובדות שנקבעות בשטח, בגלל האמירה של ארצות הברית, בגלל שינוי המדיניות של ארצות הברית. עצם ההכרה בעובדות ההיסטוריות הנכונות, שישראל היא לא הבעיה במזרח התיכון, ישראל היא הפתרון, שטרור זה לא משהו שמקדם אותך במסע ומתן, להפך, ככל שאתה תנקוט יותר טרור, כך תקבל פחות הכרה וגיבוי. העובדות ההיסטוריות הפשוטות, שישראל נמצאת דווקא בנקודה הזו, לא בגלל השואה, זה נקודה שקצת פספסו בנאום של טראמפ, אז אני הלכתי אחר כך לנאום קהיר של אובמה, יש לו נאום מפורסם, הנאום שלו לעולם המוסלמי, כשהוא נבחר, זה היה דרמה גדולה, הוא בא לקהיר ונשא שם נאום שלם על הקשר העמוק בין האסלאם לאמריקה, נושוין, יש גם כמה השגות על הקשר הזה, אבל על התרומה העצומה של האסלאם לאנושות, הוא לא הזכיר את המילה טרור, זה עורר בזמנו שערה, והוא דיבר שם על ישראל, וחיפשתי את המשפט שהוא אמר על הארץ, והוא אמר את זה ככה, ישראל, השאיפה למולדת יהודית בישראל, מבוססת על היסטוריה טרגית, שאי אפשר להכחישה. או בקיצור, אתם פה בגלל השואה. נתתו לכם איזה פיצוי, בגלל שמגיע לכם, סבלתם, כן? ההצדקה הטרגית ההיסטורית. זה קצת, אנחנו עושים את זה עד היום לפעמים, לוקחים מנהיגים ישר ליד ושם. הלו, לא שזה לא חשוב, אבל אתה ישר לוקח אותו ליד ושם, אתה בעצם אומר, הנה, זה ההצדקה לקיומה של ישראל. טראמפ אמר בנחרצות שלישראל יש זכות, אנחנו מכוח הזכות בישראל, לא קשור לשואה, קשור לאברהם אבינו, קשור ליציאת מצרים, עצם ההכרה בעובדות הפשוטות היא חשובה. עד כאן אבל אמרנו שוב העובדות, גם בפרשה, הן חשובות, ודאי, הייתה יציאת מצרים, ודאי שזה חשוב. אבל מה הלאה? מה אנחנו עושים עם העובדות, לא בפרשה, בחיינו? מה אנחנו, הייתי אומרת, מספרים לעצמנו ולאחרים? איך העובדות האלה משפיעות על מצב רוחנו, על חינוך ילדינו, על המעשים שלנו, על תפיסת העולם של כולנו. ומכאן זה מתפצל. ממש אפשר לראות דרך שמתפצלת לשני כיוונים. שני החלקים הנוספים בפרשה, הפוכים ומנוגדים, שניהם מתרוצצים בנו עד היום. אנחנו בוחרים איך להגיב לעובדות הפשוטות. אגב, רמת העובדות היא די משעממת בחיים. באופן כללי, אדם לא חי מעובדות. אדם חי מסיפור. חלק מתפקידנו זה להפוך עובדות לסיפור. סיפור היהודי המשותף שלנו מלכד ומאחד אותנו כי הוא סיפור, לא כי הוא עובדות יבשות. תסתכלו מה ליל הסדר עשה מהעובדות היבשות האלה. בואו נראה מה שתי הדרכים שאפשר לקחת מכאן. הראשונה היא הנכונה. כן, כבר אני עושה ספוילר, כך צריך להגיב לעובדות. פרשנות ראשונה ליציאת מצרים, שירת הים. לא סתם השבת המופלאה הזאת קרויה שבת שירה. השבת שבה אנחנו שרים את מה שקרה לנו. לא רק מספרים, אלא הופכים את זה לחוויה. עולם הניגון, זה ידוע שעולם הניגון הוא עליון מעולם הדיבור, הוא יותר משמעותי. אני תמיד רואה את זה כשאני מגישה ברדיו, אתה מראיין מישהו, איזה פוליטיקאי, אני הרבה פעמים מחליפה בתוכניות אקטואליה, פה ושם. אז אתה מחליף, אתה מגיש, מראיין מישהו, ימין, שמאל וכולי, צעקות, אקשן, בלגן, אתה מוציא ממנו כותרת. ואז בין אייטם לאייטם, שיר. פתאום, עולם אחר. לפני רגע הייתה אווירת כסח. פתאום, כל אחד, לחדד, לחדד עמדות, להוציא כותרת. פתאום בדיוק הפוך. כותרת היא שהטכנאי מזמזם ומפיק יחד איתו, ואיזה רוגע, שלווה נסוחה פתאום על אולפן הרדיו, הכל נרגע, עד למרואיין הבא. אבל יש משהו בעולם הניגון, וזה הדבר הראשון שבני ישראל עושים, זה מאוד מרגש. הם הופכים את העובדות לשירה. אפשר לקרוא לזה איך שיר נולד. תסתכלו, ששירה היא בעצם רמה חדשה של אמונה. לא נולד שיר, נולדת בהם רמה חדשה של אמונה. מה שקורה לבני ישראל, אנחנו לא נעבור על כל שירת הים, רבים יודעים אותה בעל פה, היא מופיעה בכל בוקר בסידור בתפילת שחרית, אנחנו עד היום שרים את השירה הזו בכל בוקר מחדש, אבל מה שהשירה הזו מתארת, זה בעצם את הראייה של עם ישראל, את העובדות היבשות. ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, ויר ישראל את מצרים, מת על שפת הים. זו הייתה העובדה האחרונה שציינו רק לפני רגע. ואז מה קורה? מכאן. ויר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. רואים. ויראו העם את השם. יראים. ויאמינו בהשם. מאמינים. הוא ומשה עבדו. אז ישיר משה. שרים. שמתם לב כמה שלבים הם עברו פה? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו למור, אשירה להשם כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה וים. עם ישראל רואה את מצרים על שפת הים, לא רק רואה, רואה בכך את יד השם, שלב שני, זה לא דבר של מה בכך, לראות במציאות, לראות את השם, ירא, יש לו פחד, יש לו כבוד, ומאמין, ויאמינו בישם ובו שיעבדו. ומתוך זה, שר, יש פה סדר, רואה, ירא, מאמין, שר, זה לא שם, לא סתם איזו שירה ספונטנית, ככה זמזום בסבבה, יאללה, מגניב, יש פה משהו מאוד עמוק, מה קרה, למי צריך להודות, למה זה קרה, כמה צריך לשמוח, איך לבטא את זה, כן, בשירה סוחפת של הודיה. ובאמת חז"ל אומרים, שמיום בריאת העולם, הבריאה כולה מחכה לשירה ההיסטורית הזאת. כאילו המציאות ממתינה למישהו שיסתכל וישיר אותה. תראו איזה מדרש יפה. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ועד שעמדו ישראל על הים, לא מצאנו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא, אלא ישראל. ואנחנו עוברים על פני כל ההיסטוריה, על כל ההזדמנויות המפוספסות לשיר. ברא האדם הראשון ולא אמר שירה. הציל אברהם מכבשן האש ומן המלאכים ולא אמר שירה. וכן יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה. וכן יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן אנשי שכם ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל לים ונקרא להם, מיד אמרו שירה. לפני הקדוש ברוך הוא שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, לאלה הייתי מצפה. איזו אמירה. כאילו הקדוש ברוך הוא אוזנו קרויה כביכול, כבר אלפי שנים, שמישהו ישיר את המציאות הזאת. שמישהו יהפוך את העובדות הפשוטות לסיפור, ואפילו לשיר. וזה לא קורה פעם אחר פעם. כמה הזדמנויות מפוספסות אנחנו רואים פה? כמה הזדמנויות מפוספסות יש בחיינו, להפוך את חיינו לשירה. השירה הזו, הייתה מיוחדת, אפילו יותר פה, הקדוש ברוך הוא מחכה לשירה של אדם בודד, פה זה אברהם, פה זה יצחק, פה זה, מי עוד יש שם בדוגמאות? יעקב, וכאן שרים כולם, לא אחד, לא איזה צדיק אחד בודד, עם שלם, לא מגזר, לא מפלגה, לא קואליציה, בייס, עם שלם שר בצוותא, גם זה נס, בתוך הנס של השירה, זה הנס של האחדות, אומר האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, שיאמרו שירה יחד, ולא בחינת השתנות והפרדה, בלי שוני ובלי הפרדה, עד שיהיו כאיש אחד, הגם היותם רבים. זאת ההגדרה הכי יפה לאחדות. עד שיהיו כאיש אחד, הגם היותם רבים. אנחנו אומרים אז ישיר, אבל זה בעצם אז ישירו. כולם שרים ביחד, אבל זה כאילו בלשון יחיד. נסו לדמיין מציאות כזאת היום. תניהו, גנץ, ליברמן, דרי, אמיר פרץ, הם וכל מצביעיהם עומדים יחד ושרים, מתוך כוונה ואמונה שלמה, מתוך כיוון משותף שהם שרים. זאת ממשלת האחדות האמיתית, השירה המשותפת בוקעת מפיות שונים, אבל מלב אחד. ואומר על זה הרב שלמה וולבה, יש ספר נפלא שלו של שיחות לפרשת שמות. לצערי יצא בסדרה הזאת רק ספר בראשית וספר שמות, אלא אם כן אני לא מעודכנת, הלוואי שעכשיו בישראל זה הבסט סלר החדש, שיצאו השיחות שלו גם על ויקרא, ואני לא יודעת, אבל יש לי הרגשה שהסדרה הזו נתקעה, אם מישהו יודע אחרת, אנא תעדכנו אותי. אבל יש לו שיחות מופלאות על בראשית ועל שמות. אומר הרב שלמה וולבה, בהערה קטנה תוך כדי הדיון בשירת הים. תראו איזה יופי. אני תמיד מסתפק, תמיד שואל את עצמי, יש לי ספק. אני תמיד מסתפק. איזה מעשה היה יותר מלא דבקות? קבלת התורה בהר סיני או שירת הים? זה די מדהים. מה יותר ממה? קבלת התורה בהר סיני? או שירת הים. היופי הגדול של השירה, לא הפעם. נתתי לפני שנתיים לדעתי, עשינו ערב שלם, הרצאה שלמה, שיעור רק על שירת הים, פסוק פסוק, ניסינו להבין, ועוד לא התחלנו לגרד, כן, את כל מה שיש לומר, ובכל זאת מי שרוצה יכול לחפש, אנחנו באמת אומרים את זה כל בוקר בשחרית, אנחנו נדגיש אולי נקודה או שתיים מתוך שירת הים, את הרוח כבר הבנתם, נכון? העם לוקח את הסיפור, הופך אותו, את העובדות, הופך לסיפור שהופכות לשיר, שזה הדרגה אולי הכי גבוהה, כולם שרים ביחד, ומה הם שרים? שלל מסרים, תודה לקדוש ברוך הוא, דיבורים על הרשע של המצרים ועל הצדק שלנו, על זה שהדרך שלנו היא לארץ ישראל בסופו של דבר, על האמונה הגדולה שיש בהם. בואו נראה רק אולי באמת איזה פנינה אחת או שתיים מהשירה. ואני רוצה להראות לכם לפני כן את התמונה הזו, את ההבנה שלי על כוח השירה עד היום, שירה שנוגעת בזהות ובאמונה. הייתי בלינקון סנטר, מרכז לינקון במנהטן, הוא משכן הבית של האופרה של ניו יורק, של התזמורת הסימפונית, של הבלט, אולם, חתיכת אולם. ומה שראיתי שם, זה היה מופע שנקרא הסק, מופע מוזיקה אמריקאי שנתי מאוד יפה, ואומן ההפתעה של אותו ערב, האומן האורח, לא גילו מראש. אבל תמיד יש להם אומנים מאוד מאוד מיוחדים בהפתעה. האומן היה ישי ריבו. מאוד הופתעתי שיושבים 4,000 אמריקאים. אמריקאים אמריקאים, לא הישראלים אמריקאים, לדעתי, אני מתחילה לחשוב שיש פה עוד 7 מיליון ישראלים לאחרונה, אבל לא, לא הישראלים האמריקאים, שוודאי מכירים את ישי ריבו, שרים ומבינים ומזמזמים. אמריקאים אמריקאים, כן? ריירס, לגמרי. לא... ויושבים 4,000 איש כאלה, ומרותקים, ומתרגשים ושרים איתו. הופתעתי, מה? גם הלב שלכם נקרא לי שניים? מה? גם זה, גם אתה מנסה להפוך מספדי למחול. מאיפה אתם יודעים בכלל את המילים האלה? מאיפה אתם בכלל יודעים? שרים, מתרגשים, מדהים איך הוא כובש להם את הלב. אני חושבת שכשנוגעים בזהות, למחרת, עשיתי על זה דיווח, שאל אותי רפי רשף, אז מה סוד ההצלחה שלו? בחור צעיר, ישראלי, פשוט, צנוע, כראה איש היריבו. אז רפי רשף, הראיתי לו את הוידאו הדי מדהים הזה, של איש היריבו ככה כובש את הלינקון סנטר, ושאל אותי מה הסוד, ואמרתי שאני חושבת שכשמוזיקה נוגעת בזהות, המעגלים מתרחבים. זה נוגע, זה מגיע עד לפה. יש בזה משהו באמת, באמת עמוק. נחזור רגע לשירת הים עצמה, פנינה אחת, נקודה אחת יפהפייה, שהם צורבים בנו שם. כי אפשר לחשוב שאוקיי, זה אחדות כזאת, אז כל האומה עכשיו לנצח צריך לעשות, רק כי אבותינו יצאו מצרים, כולנו צריכים להתאחד, ומשהו נורא ששוחק את הפרט, שמעלים את האינדיבידואל, שלא משאיר מקום לנפש הפרטית. לכן מאוד יפה שכבר בשירת הים, כבר אז, הם אומרים את הפסוק המופלא הזה, זה כלי, וענווהו אלוקי אבי, וארום ממנו. האלוקים שלי, הם מצביעים, אומר המדרש, הם היו מצביעים באצבע. זה, כן, באופן מוחשי, על הנס. זה, כאילו הם רואים את השם. זה, 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 זה השם שלי. זה אלוקים. אז זה, ממש, הם ראו רוחניות, זה היה מעמד, אמרנו, כמעט מעמד הר סיני. הם ראו רוחניות, זה לא היה להם מאורפל. הם ראו את האמת. הים, כאילו, והיבשה התהפכו, כל מה שהיה סמוי, כן, הפך לגלוי, האמת והשקר, זה היו רגעים מאוד מאוד מיוחדים. זה כלי וענווהו. אומרים חז"ל, זה כלי וענווהו, התנאה לפניו במצוות. תשקיע, תן תשומת לב ליופי. יש, זה לא רק כי אבא עשה, אז אני עושה על אוטומט. הוא בנה סוכה, טוב, יאללה, צריך לבנות סוכה. סבא הדליק חנוכיה, נו, יאללה, נדליק איזה חנוכיה מצ'וקמקת. לא, לא, לא. ענווהו זה מלשון נוי. תתנאה, תעשה נוי לפניו במצוות, יופי. תשקיע בקישוטים, תשקיע באסתטיקה, תשקיע שיהיה מצווה יקרה, יפה, נעימה לך ולכל בני הבית, לילדים. פה אנחנו נתקעים עם זה הרבה, בתור אנשים שנמצאים באמריקה ולתקופה מוגבלת. אז אתה תמיד שואל, כמה להשקיע? יש חנוכיה יפה בארץ. טוב, את החנוכיה הצלחנו להביא אפילו בלי שתישבר, מאוד מרגש. גם את הפמותי שבת הצלחנו להעביר, נשברו, תיקנו, הצלחנו. ישברו בטח גם בדרך חזור, אבל זה רגיש. אבל הרבה דברים אחרים אתה שואל, כמה להשקיע בסוכה? וכמה להשקיע בחנוכיה על הילדים? כמה אתה משקיע פה בדברים שהם, שהם זמניים פה, אבל המצווה היא לא זמנית. בכל מקרה, אומרים לנו חז"ל, זה לא בזבוז להשקיע על מצוות, על היופי שלו, שלו, דרך ראשונה שהפרט יבוא לידי ביטוי. והדרך השנייה שהפרט יבוא לידי ביטוי זה, שכתוב, זה כלי, האלוקים שלי, וענווהו. רק אחר כך כתוב אלוקי אבי וארום ממנו. אומר האדמור מקוצק, דבר מאוד חשוב, בטח לדור שלנו. כך הוא אמר, רבי מנחם מנדל מקוצק, הוא היה ידוע בשנינות שלו, בחדות שלו, כתוב בתורה, קודם כל זה כלי וענווהו, האדם חייב קודם כל לומר זה, זה כלי, קודם כל זה אלוקים שלי, רק לאחר מכן אלוקי אבי. האדם חייב להתאמץ, לבנות את אמונתו שלו, ולא להסתמך רק על הירושה שקיבל מאבותיו. דבר מאוד חשוב, אנחנו מסתמכים כאילו, טוב, סבא ידעתי, אבא הזה, יאללה נעשה. אין אף תחום, אף תחום שנסכים בו לפשרנות כזו. בכל תחום נרצה להיות הכי טובים. אני לא אקנה את האוטו שסבא שלי נסע, ואני לא אקח את ה... לא יודעת מה, מסבתא שלי, את המכונת כביסה. רוצים להתקדם בכל התחומים. ידע, כישרונות, מקצוענות, טכנולוגיה. לפעמים התפיסה הנוסטלגית הזאת תוקעת אותנו. לא, הסבתא, הסבתא. אנחנו בדרך כלל שואפים דווקא למקסימום, כן? לא רק מסתמכים על מה שהיה. צריך לבנות משהו משלנו. לא רק אחרי שבנית, מצוין, תישען על כל הדורות הקודמים, אלוקי אבי ואלוקי סבי וכולי. אבל קודם כל תבנה את הזהות שלך משלך, לא בהעתק הדבק מהדורות הקודמים. שירת הים ארוכה, אני לא רוצה לצלול, יש עוד הרבה הרבה דברים מופלאים שאפשר לקרוא בתוכה, אבל אנחנו לא מדברים על הפרטים, אנחנו מדברים על עצם הרעיון של שירה ושל שירת החיים. הפסוקים הבאים הם מה? גם שירה, שירת מרים. השבוע הזה, יום רביעי, אנחנו מציינים את י' שבט. העולם היהודי מציין, בפרט בחסידות חב"ד, אבל זה משפיע הרבה הרבה מעבר לחסידי חב"ד. י' שבט הוא יום פטירתו של האדמו"ר הקודם מלובביץ', רבי יוסף יצחק שניאורסון, שכונה הרייץ, זה היום בו הוא נפטר. שנה אחר כך בי' שבט, החתן שלו, שהיה נשוי לביתו, הרב מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', also known as הרבי מלובביץ', התחיל את תקופת מנהיגותו, שליחותו, גם בי' שבט, ביום השנה. וזה קרה לא רחוק מכאן, אנחנו מצלמים את, ה, את, ה, את השיעור בקראון הייטס, והעולם היהודי כולו בעצם, אני חושבת, הושפע מתפיסת העולם, מהאידיאולוגיה, מהמהפכנות, מהשליחות. וכמובן, מהדיבורים הבלתי פוסקים על גאולה, על שירת הים שאנחנו נזכה לשיר סוף סוף. רעיון קצר, קצר של הרבי מלובביץ' על הדברים שאמרנו. שמעתי אותו מהרבנית אסתר פיקרסקי, היא שליחת חב"ד, שימו לב, לתל אביב, בפרט, לכיכר המדינה. כל אחד והחור שהוא צריך להגיע אליו, יש כאלה ששליחי חב"ד בכיכר המדינה. אני חשבתי, אני זוכרת שבאתי לבית חב"ד שם, חשבתי שכל כיכר המדינה בתל אביב זה חנויות יוקרה, אתה פונה, נכנס לבית חב"ד, באמצע כל הכיכר, כל החנויות. אז הרבנית פיקרסקי אמרה לי דבר שלא שמתי לב אליו, נורא קטן אבל גדול, ובעצם כמובן זה רעיון של הרב מלובביץ'. שימו לב לדבר הבא. הנה זה. ותיקח מרים, תיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את הטוף בידה. כן, אנחנו אחרי שירת הים, עם השירה של השירה הנשית. מרים לוקחת את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ותען להן מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. זאת הייתה שירה יותר גבוהה. הרבה פרשנים מסבירים. למה? קודם כל כי מרים חוותה את השיעבוד. משה, אז ישיר משה, הוא שר, אבל הוא היה בארמון פרעה. מרים ידע על מה שרים. מרים היא הילדה שראתה את הילדים נזרקים ליאור. היא הייתה שם כשמשה בתיבה. מרים זה דרגה, ליגה אחרת. אבל, וזו הנקודה המשמעותית של הרב מלובביץ', שימו לב שמרים מגיעה עם הטוף בידה. אם נשווה את זה לשירת הגברים, בשירת הגברים אין כלי נגינה. איך למרים יש טוף? איך לכל הנשים יש טוף? מאוד מעניין. מרים חיכתה לרגע הזה, כל חייה, וחינכה את כל הנשים סביבה, להיות מוכנות. זה לא שהיא אמרה, אוי, יצאנו ממצרים, יש לי טוף בטרולי, במזוודה מספר 3, שם על החמור השמיני, בוא נוציא את הטוף. מה פתאום? הטוף היה ביד, הטוף מחכה. זה, בוא נגיד, הציוד האישי שהיא הכי הכי צריכה איתה לדרך. האישה שסבלה במצרים כל כך הרבה, והאמינה במצרים כל כך הרבה, והשירה שלה היא ברמה כל כך הרבה יותר גבוהה, היא מוכנה, זה בפקל, היא יודעת שזה אוטוטו מגיע. היא מצפה לרגע הזה, היא מביאה את הרגע הזה. בזכות נשים צדקניות ניגלנו ממצרים, כך אומרים לנו, בזכות נשים צדקניות ניגאל. כלומר, היה שם דור של נשים שהרגע הזה, זה היום חיכינו לו, כאילו, ברור שזה יגיע, אנחנו מכינות הטוף כדי לצאת. והיופי הגדול בשירת מרים, הוא באמת, בוא נגיד, העובדה שידע שזה מגיע. שימו לב להפטרה, שירת דבורה. יש לנו מכל הכיוון, שבת שירה, כולה שירה של אמונה ושל איזה דחיפה קדימה. העם עד עכשיו, אפשר להגיד, מתנהג, בצורה הכי מופלאה שיש. הוא נרגש, הוא שמח, הוא שר, הוא מאמין, הוא מצפה, הוא מודה. מושלם. מושלם. רק שהפרשה לא נגמרת פה. אם הייתה נגמרת פה, הכל היה הרבה יותר עגול. אבל זה לא סיפור ילדים פשטני. זאת האמת. והאמת היא שאנחנו מיד אחר כך, מיד אחרי שירת הים, עברנו למשהו שאני ככה קיניתי אותו, קינת הים. פרשנות השנייה שלנו ליציאת מצרים, אפשר לכנות אותה קינת הים, עם כל אם זה הייתה שירה. אני אסביר. אגב, הפרשה כרגיל, היא לא מתתת מתחת לשולחן, היא לא מעלימה את התגובות, היא נותנת המון המון מקום, בכוונה, מתוך תפיסה שיש טעם לעסוק בכזה דבר חשוב. אנחנו הולכים לבחון ביחד את כל הקינות שמאפיינות את הפרשה. השירה אגב היא אירוע רצוף, שירה זה בבת אחת. הקינות כל הזמן בקטנה, מציצות לאורך הדרך, מלוות בקטנה את המסע. אוקיי, אנחנו מתחילים לראות את הטון, הטון הוא מריר. הטון הוא ציני, תיזהרו, כן, אם יש ילדים שמאזינים, ואני יודעת שיש, זה לא נעים, אלה אבות אבותינו, זאת גישה פסולה לחיים, אבל מה לעשות? אנחנו לא יכולים להתעלם מהאופן המקטין, המעליב, המזלזל, השגוי, שאבותינו תפסו את הרגע הגדול הזה, את הרגע הכביר הזה. שימו לב לרטוריקה. זה מתחיל קצת קודם. ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו? להוציאנו ממצרים. הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך ומצרים, לאמור חדל ממנו ונעבדה את מצרים. כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. איזה מילים קשות, איזה מילים נוראיות, כמה מחליש. יש משפט כזה שאומרים שכל הפולניות אומרות, אני אנוח בקבר, או אמרתי לך, כמה פולניות יש במשפט הזה. הם בעצם אומרים, תגיד, איזה ציניות, אין מספיק קברים במצרים שלקחת אותנו למות פה? איזה הנחות יסוד זה? אנחנו הולכים למות, היה כבר עדיף להיקבר במצרים, ואז, אבל אמרנו לך, גם משפט פולני כזה, זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, אמרנו לך. כיתור מספר 1 מאחורינו. כיתור מספר 2, הים נקרא, שרנו את שירת הים, פסוק מיד אחר כך, בלי רווח, אין איזה נושא אחר באמצע, מיד אחר כך עוברים ישירות מהשירה אל הקינה, שימו לב לעוד מסמך אנושי מזעזע. ויסה משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, והלכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים, ויבואו מראתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. ואילון הוא העם על משה לאמור מה נשתה, ויצעק אל השם ויורהו השם עץ, וישלך אל המים וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. מה הסיטואציה הקשה הזו אומרת לנו? עם ישראל צמאים. עם ישראל מתלוננים, עם ישראל צועקים על משה, קוראים למקום הזה מרה, מלשון המרירות, והרבה פרשנים אגב, כאילו מוצאים פה הרבה עומק, של להפוך מים מרים למתוקים. משה לא מביא להם מים אחרים, המים מרים לכם, אנחנו נתקן את המציאות ונמתיק אותם. מהיום יצאתם מעבדות לחירות, מהיום יש לכם עבודה בעולם, יש לכם שליחות, להמתיק את העולם, להפוך מר למתוק, זה שם שם לו חוק ומשפט, זה החוק, יש כאלה פרשנים שאומרים, זה החוק והמשפט, למדנו כאן להוציא מתוק ממר, זה השיעור היהודי לשנים. אגב, יש פרשנים שאומרים, ששם הם קיבלו מצוות ראשונות, כידוע, השעמום מביא לידי חטא, ואנחנו רואים שאולי, בגלל שאין להם פתאום תוכן לחיים, והם צריכים תעסוקה, הם מתחילים את הקינות האלה ואת הכיתורים, ופה באמת הם קיבלו מצוות ראשונות, כתוב שהם קיבלו את מצוות השבת, את מצוות פרה אדומה, וכל מיני דינים, קיבלו דברים קדושים להתעסק איתם, כדי להוציא אותם ממחלת הכיתורים האלה, מהכתרת הזאת. לכן כתוב, שם שם לו חוק, ויורה הוא השם עץ. עץ, על התורה הרי נאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה. אבל זה, בוא נגיד, אירוע, כאילו שוב, שמתחיל ומסתיים, ואנחנו מתחילים לראות מה האופי הזה של העם. כן, צמאים, מתלוננים, עוברים איזה תהליך של המתקה, האם זה הצליח? האם זה מסתיים? לצערנו, רבותיי, לא. עוד עדות, שוב, התורה לא מתתת, עוד עדות קשה מאוד, כמה פסוקים אחר כך, ממש אפשר להגיד, עוד לא אכלנו, עוד לא שתינו, יבש לנו בגרון. הם כאילו לא מבינים שהם עושים עכשיו היסטוריה, אנחנו ברגעים מכוננים לנצח, מה נו, אז אתה צמא, תתאפק. ואילונו כל עדת בני ישראל על משה, אירוע שלישי כבר, על משה ועל אהרון במדבר. ויאמרו עליהם בני ישראל, שוב, משפטים פולניים, קשים, מוקצנים, סליחה מהפולנים, סבתא שלי מצד אבא הייתה מפולין, זה לא מותר, תמיד אם אתה מאיזה עדה, מותר לך לספר בדיחות. מרוקאי יכול לספר בדיחות על מרוקאי, אבל אם הוא יספר על אתיופי, זה גזענות. אתיופי יכול על אתיופיה, אבל אם הוא על פרסי, וכו'. בסדר, אבל המשפטים האלה, באמת יש בהם משהו מאוד מתקרבן. תשמעו, ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. המשפט הזה, שהם אמרו בהתחלה, הוא פשוט פייק ניוז מארץ מצרים. שימו לב מה הם אומרים. מי ייתן מותנו בארץ, כן, אנחנו רוצים למות שם. למה? בשבטנו על סיר הבשר. תגידו, מה זה אמריקה? פה זה הישראלים בטינק פה, יש פה, פה אתה יכול להגיד סיר בשר, כן, לצערנו. מה סיר בשר? מצרים זה סיר בשר? אולי אתה היית צריך, הבוס שלך היה אוכל סיר בשר, בזמן שאתה חטפת מכות, והבאת טיט ולבנים, ובנית ערים מסכנות, לא, הם ממשיכים עם הפייק. באוכלנו לחם לסובע, כאילו זה מה שהיה שם. הם מתגעגעים למשהו שלא היה. מכירים אגב, יש כאלה עם נוסטלגיה מדומיינת. יש נוסטלגיה אמיתית, היו היה. יש נוסטלגיות פשוט, אנשים מקריצים מדמיונם. סיר בשר, לחם לסובע, מה אתה לא מתבייש? לא היה, לא משנה. הוא מתגעגע למה שלא היה. למה? זה טוב לו לכפור במציאות. ממציא לעצמו נוסטלגיה. עבד אומרת לנו, פרופסור נחמה לייבוביץ' הייתה מצטטת את זה הרבה. היא אומרת, יש פה עניין פסיכולוגי. הרי הם לא באמת מתגעגעים לרעב המצרי. הם מתגעגעים לחופש שהיה להם מאחריות. עבד לא אוהב, יש לו הפקרות כזאת, הוא לא צריך, הוא לא, בסדר, אז יש לו משמרות, הוא רואה את העולם בדרך צרה, אין לו שום דבר כבד על הכתפיים. יאללה, תן לו לבנות עוד איזה משהו עם האבנים, לנוח, לקום, זה, יש משהו נוח במרכאות בעבדות. זה מאוד מסודר, ולא, אין עליך משימות נוספות, אתה כאילו נמלה, עמלה. הם כועסים לא בגלל המזון, אלא בגלל החזון. כבד עליהם להיות משהו גדול. לא קל להפוך לאומה עם בשורה. אם תרצו, זה אומה בורחת מבשורה. הם לא רוצים להיות מה שהם אמורים להיות. וזה פשר געגוע למצרים. הם אומרים שם שהיה סיר בשר, היה לחם לסובע, בעיקר היה להם שם חוסר צורך להתחייב לשום דבר. הרי הם כבר קיבלו מצוות, אמרנו, יש שבת, פרה אדומה, דינים. זה לא היה במצרים. יאללה, ראש קטן, יותר קל לנו בלי זה. הפרשה תובעת מאיתנו להיות אנשים עם בשורה ולהיות אנשים עם חזון, להיות אנשים שאומרים משהו לעולם הזה, להיות ראש גדול, ולא ככה להקטין את כל המשימות בשביל המשמרת הקרובה, בשביל הקם ועכשיו, רק כדי שהראש יהיה מעל המים. הם מקבלים מן. אוקיי, הגיע המן. גם המן, אני חושבת שזה חלק מכל התלונתיאדה הזאת, המן, הרבה פרשנים אומרים, בא כדי לעשות להם סוג של מבחן. מבחן שאנחנו בעידן המודרני אולי הכי הכי חשופים אליו. הייתי קוראת לזה מבחן שעות הפנאי. מה אתה עושה בשעות הפנאי שלך? איך אתה ממלא את החלל שיש בחיים של כולם? השאלה הזו מגדיר הזהות מספר אחת לדעתי של אנשים. דתי, חילוני, חרדי, דתי לאומי, מסורתי, ישראלי, אמריקאי. מה שעות הפנאי שלך? יכול להיות בן אדם מגדיר את עצמו, לא יודעת איך הוא מגדיר את עצמו. אבל זה, בסדר, זה כל מיני דברים שהוא שומר, שהוא מקפיד עליהם. איך מתמלא הזמן הפנוי שלך? בכמה שטויות ובכמה תוכן. אומר האור החיים הקדוש, שוב נביא את רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש אומר שהמן ניתן להם כדי לפנות אותם מדאגות טכניות. הנה, קיבלתם את כל הזמן הפנוי. לא צריך לצאת. קיבלתם אוכל. Now what? מה אתם עושים עם הזמן הפנוי? למען אנסנו, אומר האור החיים הקדוש, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. כי לחם מן השמיים לא יצטרך שום תיקון. וזה יהיו פנויים מכל. והראה, הילך בתורתי אם לא. אני נותן להם אוכל, לא צריך לחמם, להגיש, לקלף, לחתוך, לבשל, לאפות, כלום. הבאתי להם עד הכניסה לאוהל, או איפה שהם היו צריכים לאסוף, לחם מושלם, עם כל הטעמים שהם אוהבים, עם היופי של, שכל אחד רואה באוכל שהוא אוכל. תיאבון, תהיו מבסודים. פיניתי להם המון זמן פנוי. אין להם כמעט דאגות פרנסה. מקבלים במדבר אוכל, מקבלים בגד. מה אתה עושה בזמנך הפנוי? או, יהיו פנויים מכל, אומר האור החיים, והראה ילך בתורתי, אם לא. זה המבחן, איך אתה ממלא את הזמנים, ככל שיש לנו יותר זמן פנוי, ויש לנו, נשאלת השאלה, במה ממלאים אותו? בעצם, היה לנו אירוע, אני רק מזכירה, האירוע הראשון היה לפני קריאת ים סוף שהם כיתרו, אחר כך היה אירוע של המים המתוקים, שהיו קודם מרים. עכשיו יש לנו את האירוע הזה, של הרעב, והמן יורד מהשמיים, התורה מתארת עכשיו את המן, ואז מגיע אירוע, לא תאמינו, אני מצטערת, זה על הפדיחה, מגיע אירוע רביעי, ויסעו כל הדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. וירב העם עם משה, ויאמר, זה יותר חמור מהפעמים הקודמות, תראו את הטקסטים. ואומרו, תנו לנו מים ונשתה. ואומר להם, משה, מה תריבון עמדי? מה תנסו את השם? רגע, הזכירו מים, אז נזכרתי. משה מתחיל להתייאש. מה תריבון עמדי? מה תנסו את השם? ויצמא שם העם למים, וילן העם על משה, ויאמר, למה איזה אל איתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי, ואת מקני בצמא? מקני בצמא, ויצעק משה אל השם. איזה סיטואציה קשה. ויצעק משה אל השם לאמור, מה יעשה לעם הזה? עוד מעט הוא סקלוני, השם ישמור, העם הזה יסקול את משה. חבר'ה, הרגע יצאנו מצרים, ראינו את ים סוף נפקע. פרעה לא נמצא. אז מה, אנחנו האויב של עצמנו? פרעה לא נמצא, מה פתאום לסקול את משה? ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקית בו את היאור, קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם, על הצור בחורב, והקית בצור ויצאו מנו מים, ושתה העם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. ויקרא שם המקום. איזה פדיחה, כל פעם אנחנו קוראים מקום על שם הפשלות שלנו. ויקרא שם המקום מסע ומריבה. מישהו רוצה לגור במקום כזה? סביוני מסע ומריבה, עכשיו שכונה חדשה. ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל, ועל נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו, עם עין. אירוע רביעי אחרון, ברוך השם, מאוד עצוב. קודם כל הם מסתובבים במדבר ומשאירים טראומות של המקומות שהם היו, מרה, מסע ומריבה, זה, אפשר לקרוא לזה מזכרת אבון, זה לא בדיוק אנחנו במיטבנו. קורה כאן דבר קשה. הסיפור שלהם זה לא פה המים, המרים, ולא פה הלחם שנגמר. הסיפור הוא הרוח. אלה השעות הראשונות שלהם כעם. כמו איזה תינוק שהרגע נולד, קצת ילדותי כזה, שמכירים תינוקות שהם עוד לא, הם רק בצרכים שלהם. אני צמא ואני רעב, זה ממש כמו תינוק. אלה צרכים של תינוק. פה, כן, לא, אני אחזור מצרים, אני בוכה, אני לא יודע, תביא לי, תיקח לי, לא יודע מה אני רוצה. זוהי תרבות מצרים, שעדיין בתוכם כל התלונות האלה זה רק סימפטומים, והם צריכים להירפא מהמחלה הזאת. איך נרפאים? סדרת חינוך. אתם מוזמנים להצטרף, 40 שנה במדבר, וזה יעבור בעזרת השם. אנחנו עובדים על זה. כלומר, החבורה הזו, שבתחילת הפרשייה שרה, ואחריה התלוננה, צריכה עוד לצאת למסע, לסוג של מסע גיבוש, שבאמת יתחיל בקרוב. הפסוק שמגיע עכשיו, מיד, זה תמיד מדהים לראות איך אין, התורה לא הולכת לשום מקום. מיד בפסוק הבא מגיע תשובה. מה שקראנו עכשיו מסתיים במילים, היש השם בקרבנו עם עין, כן? זה ממש, אפשר להגיד, סיומת מאוד עצובה. מה זאת אומרת? הרגע יצאתם ממצרים ואתם שואלים אם יש השם בקרבנו עם עין? שימו לב לפסוק הבא, העצוב ביותר, נורת אזהרה מרחפת מעליו. אם אפשר היה למרקר בתורה באדום. אני אומרת שוב, העם, קיטר היה ציני, לעג למשה, רעב, צמא, לא טוב, לא כלום. היש השם בקרבנו עם עין? פסוק הבא? הנה. ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל, ואין נסותם את השם, לאמור, יש השם בקרבנו עם עין? פסוק הבא? ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אין דרך לברוח ממה שנאמר פה, אוקיי? עמלק מגיע כשאנחנו ממש, במחילה, קוראים לו לבוא. ממש עושים לו מקום. בוא עמלק תיכנס, כאן, כאן, תיכנס. ההתנהגות שלנו נותנת לו מקום, נותנת לו תוקף. אם אנחנו סובלים מחוסר אמונה ולא מחוברים וצינים ומקטינים ומעליבים ומתלוננים, עמלק מקבל כוח מהחולשות האלה. אנחנו מזמנים לעצמנו את המלחמה עמו. אתם יודעים שרשי אומר מיד שהקדוש ברוך הוא שמח את הפרשה הזו לעניין הזה, כי אנחנו לא שמנו לב שהשם נמצא בתוכנו. אופ, הנה אני שולח לכם את עמלק, עכשיו תתפללו, עכשיו תדעו איפה אני. וחזל בהגדרה יפהפיה כותבים, מה זה רפידים? ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. אם קודם, לכל מקום היה משמעות, מסע בגלל זה, מריבה בגלל זה, מרתה בגלל זה, לכל מקום יש שם בגלל מה שקרה בו. מה קרה ברפידים? אומרים חזל, על שריפו ידיהם מן התורה. אתם לא למדתם תורה. לא התחברתם לתורה, למסרים שקיבלתם, רק לפני רגע קיבלתם פרשיות ללמוד. תורה זה אומר גם שמחה ואופטימיות ואמונה ופרופורציות וסולידריות. כל זה נעלם. וזיכרון היסטורי. כל זה נעלם. רוצים לחזור למצרים. אז המלאק מגיע. הפרשה הזאת עד היום היא לא רק פרשה חגיגית. שבת שירה ושירת הים, אנחנו לא מתעלמים מקינת הים. כמה נקודות, כמה שאלות, פתוחות, אין לי תשובות חד משמעיות, אבל שאלות שחייבות, חייבות, הייתי אומרת, לנקר בתוך כל אחד מאיתנו. אחד התקשורת. איזה רוח, אני אומרת את זה כעיתונאית, איזה רוח התקשורת מקדמת, שירת הים או קינת הים. לא אמרתי שצריך להיות ללה-לנד, שצריך לסקר רק את מה שטוב. אבל יש גם בעיות, יש בעיות. אבל הבעיה הכי גדולה היא לסקר רק בעיות. זאת הבעיה הגדולה מכל בעיה. לאיזה כיוון התקשורת, הרוח, התרבות שלנו הולכת. שתיים, האם המלאק היה מגיע אחרי שירת הים? אישית נראה לי שלא, כן? קטונתי. אבל האם במצב של שירת הים המלאק יכול לבוא? שאולי כשאנחנו מאמינים ומאוחדים, הוא לא מגיע. שלוש, האם המלאק נלחם בנו בגלל ארץ ישראל? רבותיי, עוד אין פה ארץ ישראל בתמונה. תהיה בעזרת השם, בהבטחה כבר היא קיימת. המלאק מגיע עוד לפני שיש לנו טריטוריה משלנו, כי המלחמה היא על ערכים, על רוח, לא על רכוש ועל, אפילו לא על מקום. עוד לפני ירושלים, לא מזלזלת כמובן בקשר שלנו לארץ ישראל, אבל המלאק מתנגש בנו כבר במדבר סיני. המקום שבו אנחנו רק התחלנו, עוד לא התחלנו לממש את הטוב, המלאק כבר מגיע. הסכסוך הזה הוא גדול אפילו מסכסוך על מקום. עוד שאלה נוקבת, מי זה האנשים האלה שבחרו בשירת הים, ומי האנשים שבחרו בקינת הים? מה, הם התחלקו לקבוצות? אלה אותם אנשים. הפיות ששרו בשמחה, אז ישיר משה, כי גאו גאה וכולי, סוס ורוחבו וכולי וכולי, הם בדיוק אותם פיות שאמרו, אוף, למה לא מתנו כבר במצרים? ונעים מאוד, זה לא הם, זה אנחנו. נעים מאוד, המנגנון הזה מתרוצץ בתוכנו. מה אנחנו בוחרים לראות? איך אנחנו בוחרים להציג את חיינו? וזו מלחמת המלאק, זו מחיית המלאק, לחיות את החיים הנכונים, את הפירוש הנכון, כן? איך לראות את המציאות, גם אישית, גם לאומית, זה שדה הקרב, קודם כל שדה הקרב שלנו, על ראיית המציאות. ויש לי גם עוד שאלה, מה אנחנו רוצים לדבוק? במה אנחנו רוצים לדבוק? האם בשירת הים או בתלונות? כמובן שבשירה, אנחנו הכנסנו את השירה לסידור התפילה, מישהו פה יודע בעל פה את התלונות, אולי אם זה פרשת בר מצווה, אבל ודאי שעם ישראל לא בעל פה, בעל פה, בעל פה, לומד את הכיתורים לנצח. לנצח, מה שאנחנו רוצים להנציח אצלנו בתרבות, זה השירה וההודיה, אמירה חשובה. אם אתה רוצה שמשהו ינצח, תכניס אותו לתוך הקודקס שלך, אומרים אותו בעל פה כל בוקר, זה הדבר הנכון. האם בעצם אנחנו יכולים לבחור, אחת ולתמיד, האם אני שירת הים או האם אני קינת הים? כנראה שאנחנו נעים בין הכתבים האלה כל הזמן. כנראה שאנחנו בין היכולת לראות את המציאות נכון, או לראות אותה רע ולהקטין קודם כל את עצמנו, כנראה שכך אנחנו חיים. אבל תראו איזה יופי, תראו מה כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, בספרו דובר צדק, על הטלטלות האלה בפרשה, וגם על הטלטלות האלה בחיים. נותן מתיקות, אם אמרנו קודם, צריך להפוך את המר למתוק, את המר הזה, את כל הכללות, את כל התלונות, את כל הכיתורים, הוא מצליח להמתיק. ותראו איזה יופי. לעולם לא הגיעו ישראל בכלל, ואדם פרטי בפרטי, לאיזה שלמות ומעלה, בלי ירידות ונפילות מקודם. כל עם ישראל, וגם כל אדם באופן פרטי כאינדיבידואל, לא יגיע למעלה בלי קודם איזושהי נפילה מטה. כלומר, כל הכישלונות האלה, כל הכיתורים, כל התלונות, כל ההתנגשויות האלה בין משה לעם ולמעורבות הזאת של השם, זה מוביל אותנו לנפילות האלה לעלייה. בלי קינת הים, אין גם כנראה שירת הים. עד כאן לעובדות ועל הדרך שלנו לבחור איזו פרשנות לתת. אנחנו לא יכולים הרבה פעמים לקבוע את המציאות. דברים לפעמים קורים, נגזרים עלינו, מה לעשות? לטוב ולרע. אנחנו בהחלט יכולים לקבוע ב-100% את הפרשנות. איך אנחנו נשאיר את העובדות האלה. שנדע בעזרת השם לראות נכון. תודה רבה. שבוע הבא, מתן תורה, הר סיני, היו עמנו. אני מעדכנת לפני סיום כי הרבה אנשים שאלו. בעזרת השם אני בשבת הקרובה בלוס אנג'לס, יש שיעורים בטינק, יש שיעורים במנהטן, הרבה, ובבחירות בעזרת השם יהיה שיעור בישראל, אנחנו נעדכן ונפרסם, אני אגיע לבחירות ונעשה משהו בארץ. אבל לכל מי שבאמת רוצה להתעדכן, ולא לשלוח לי יומיים אחר כך בפייסבוק, שמעתי שהיית בממפיס, כן אחי, זה היה לפני שבוע, מי שבאמת רוצה להיות מעודכן, בבקשה. גם בארץ, גם בחול, יש פה את הפרטים, מקבלים את כל התכנים, גם את השיעורים, את ההרצאות, אפשר לשאול, יש כאן מנהלים של הקבוצות, אפשר לשאול אותם, לחפור להם עם שאלות, הם מתנדבים והם מופלאים, הנה מספר ישראלי, הנה מספר אמריקאי, רק תסמסו את השם, תיכנסו לרשימת התפוצה, ולא תשאלו אותי יותר שאלות על ממפיס, לא, זהו, חזרנו ממפיס. תודה רבה ולהתראות.